יש כאן מאמר שבנוי על פסוק מתוך ההפטרה שאומרים בשמיני עצרת. שם מתואר את השמחה הגדולה שהייתה כששלמה המלך סיים לבנות את בית המקדש הראשון וחנכו את הבית. היה שמחה גדולה. אז הפסוק אומר שאחרי שעם ישראל ישבו 14 יום ושמחו, היה 7 ימים של חנוכה, עוד 7 ימים של פסח, אז הפסוק אחר כך אומר שם, ביום השמיני שילח את העם. ביום השמיני המלך שילח את העם, נתן להם בעצם רשות ללכת הביתה, ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב. עכשיו זה יצא בדיוק בשמיני עצרת. אז התורה מתארת שביום הזה שילח את העם, אז יש בוודאי קשר בין העובדה שזה היה ביום השמיני, שזה שמיני של סוכות, שמיני עצרת, לבין העובדה שזה בעצם גם היה היום השמיני שהמלך שילח את העם אחרי שהם שמחו וחגגו בבית המקדש. אז מה הקשר בין הדברים? ובמאמר הזה אנחנו נראה שבעצם כל החגים של חודש תשרי יש ביניהם קשר, זה כמו שרשרת של חגים שיש להם איזו מטרה אחת משותפת והיא באה להשפיע על כל השנה כולה. וההשפעה של החגים על כל השנה בנויה משרשרת שיש ראש השנה ויום כיפור וסוכות, כל שמגיעים לשמיני עצרת, הכל פשוט מבנה של תוכנית אחת שבסך הכל כולל ומביא לעם ישראל כוחות למהלך השנה למה שיהודי צריך לעבודת השם, כפי שיפרט את זה במאמר הזה. זאת אומרת ככה, הנה בשמיני עצרת מקבלים כל ישראל שפע הנהגתם בתורתם ועבודתם על כל השנה. כל חג נותן כוחות לכל השנה. מה שמיני עצרת נותן? הוא נותן את השפע הכללי לכל השנה כולה לעבודת השם. כל מה שבעצם יהודי אגר והשקיע וקיבל בחגים שלפניו, היום הזה הוא קיים סיכום של כל החגים, והוא נותן בפועל את הדחיפה להשפעה שתהיה. והוא עניין מוריד הגשם שאומרים בשמיני עצרת עד הפסח. זה גם הסיבה שמתחילים לבקש גשם. מה תפקיד הגשם? אותו דבר. אדם זרע, חרש, אז הוא השקיע דברים, כוחות, שם הוא רוצה שיהיה מזה תוצאה, רוצה שיהיה מזה צמיחה. כמובן אם לא יהיה גשם, אז לא יהיה צמיחה. מה התפקיד של הגשם? קחת את כל מה שהשקעת ולתת את הכוחות להפיק מזה צמיחה טובה. לכן שמיני עצרת, מכיוון שזה היום, יום השמיני, היום מסכם את כל החגים, שהוא נותן את הכוחות לכל השנה כולה, לכן גם מבקשים ביום הזה גשם. ומשם ואילך מוריד הטל. מפסח זה השפעה אלוקית גבוהה יותר, שאינה תלויה במעשי הנבראים, לכן בפסח זה מוריד הטל, כמו טל שיורד באופן שלא תלוי במעשי הנבראים. אבל בתשרי זה בא כתוצאה מהמעשה ועבודת הנבראים. והנה בכל שנה ושנה, צריך להיות תחילה ראש השנה ויום כיפור וסוכות ואחר כך שמיני עצרת. הסדר הוא אי אפשר לקפוץ ישר לשמיני עצרת. יש לפני כן את החגים שהם בסדר מאוד מסוים שכולם ביחד מביאים איתם תוכנית אחת מסודרת של עבודת השם שהכוח של זה יימשך למהלך כל השנה כולה. צריך להבין מה הנקודה שיהודי צריך לקבל בחגים האלה, ומה מיוחד של שמיני עצרת שהוא נותן את הסיכום של כל החגים. זאת אומרת ככה, בעניין, כדי להבין מה הנקודה המרכזית של עבודת השם שבא לידי ביטוי בכל החגים, ובמיוחד בשמיני עצרת, כי הנה כתיב, יש פסוק של הנביא שאומר, אז תשמח בתולה במחול. אז הפסוק הזה הוא בדרך משל. מי זאת הבתולה שתצמח במחול? זה מסביר שבתולה היא בחינת כנסת ישראל. בתולה זה רמז לכל מקור הנשמות. מקור נשמות ישראל, כפי שהם נמצאים במקורם העליון, קוראים להם כנסת ישראל, או כמה פסוק הוא קורא להם בתולה, שזה מקור הנשמות, מקור כל נשמות ישראל, ונשמות ישראל יהיה להם שמחה מיוחדת במחול. מה זה במחול? מה זה המחול הזה שמביא שמחה לנשמות ישראל? אז אומרו, במחול יש לו בית פירושים. יש ישנם שני פירושים איך אפשר להסביר את המילה מחול. פירוש אחד, אפשר להגיד מה זה מחול, בלשון מחילת עוון, מחול מלשון מחילה. ואז מה יהיה המשמעות של הפסוק? שעם ישראל שמחים כשהקדוש ברוך הוא מוחל להם על העוונות שלהם. אז תשמח בתולה במחול במחילת עוונות. אבל והבית, הפירוש השני הוא דווקא יותר קשור לפשטות של המילה. מה הפשטות של המילה מחול? מחול בפשטות זה כשרוקדים אנשים במעגל, רוקדים ביחד אחד מול השני, צורת ריקוד מסוים, זה נקרא מחול. אז פירוש הפשוט זה בעצם פירוש נוסף שמרמז בעבודת השם נקודה מעניינת שבא לידי ביטוי במחול. והבית הוא כפשוטו לשון ריקוד במחולות. הפירוש השני זה מה שמובן מהפשטות המילה במחול, כמו ריקודים שרוקדים במחולות. מה המשמעות של הריקוד במחול, שעל זה הפסוק בא ואומר, אז תשמח בתולה במחול. מה כל כך חשוב ומיוחד במחול? רצה לומר, אז בעצם הפסוק רוצה לומר לנו, ששמחת כנסת ישראל בהשם עושה, שהשמחה של יהודי בקדוש ברוך הוא, דהיינו עבודת השם שמביא שמחה ליהודי, במה בא לידי ביטוי עבודת השם של יהודי, שמזה יש לו שמחה? כמו על דרך משל שמרקדים במחול. בוא נדמיין את הריקוד של מחול, וכשנראה איך נראה הריקוד של מחול, מזה נבין את התוכן הפנימי של עבודת השם של יהודי כלפי הקדוש ברוך הוא. מה רואים משהו מיוחד במחול? שמתרחק האחד מחברו וחוזר ומתקרב. רואים במחול שיש מצב של אנשים שמתקרבים אחד לשני, אחר כך הולכים אחורה, מתרחקים, חוזרים חזרה, זה צורה של ריקוד. אז הריקוד הזה מבצע קירוב אחד לשני, לאחר מכן יש ריחוק אחד מהשני. אז הפעולה הזו של הקירוב והריחוק, שהוא תוך כדי המחול, זה מבטא את צורה מסוימת בעבודת השם של יהודי לקדוש ברוך הוא, שמתבטאת בתנועה של ריחוק וקירוב. מה זה? קודם כל, לפני שהוא מסביר מה זה בעבודת השם הקירוב והריחוק, אז קודם כל מאיר הערה חשובה. והריחוק הוא סיבת הקירוב. זה שמתרחקים במחול, אז זה לא באמת כי רוצים להתרחק, אלא להפך, זה הכנה לקירוב שיבוא עוד מעט. ככה צורת המחול. מתרחקים כדי להתקרב, שוב מתרחקים כדי שוב להתקרב. זאת אומרת, גם אותו דבר נראה ברוחניות, בעבודת השם, שהמושג של הריחוק הוא לא ריחוק, הוא בעצם הכנה לקירוב. לפי שאינו ריחוק אמיתי, שאין הריחוק פנימיות המכוון, אין כאן מטרה במחול שהם רוצים להתרחק אחד מהשני. הרי להפך, הם כרגע רוקדים יחד, שמחים במטרה אחת והם רוצים להיות מאוחדים אחד עם השני. אז למה הם מתרחקים אחד מהשני? זה הכנה לקראת הקירוב, אלא שדרך ריקוד ככה רוקדים, מתרחקים ומתקרבים. מה הנמשל? כך הוא מעניין שמחת כנסת ישראל, אותו דבר השמחה של נשמות ישראל בעבודת השם והקדוש ברוך הוא. יש בזה גם כן מבחינת ריחוק וקירוב. מה זה ריחוק וקירוב בעבודת השם? זה לא ריחוק ממש, חס ושלום. גם הריחוק שיש, לא במובן של ריחוק, אם הוא אדם שחוטא, אז הוא מתרחק. שם זה ריחוק ממש. פה אנחנו מביאים מושג של ריחוק בעבודת השם. זאת אומרת, הריחוק הוא חלק מהעבודה. גם הריחוק הוא בעצם לא נקרא ריחוק אמיתי, אלא הוא בעצם חלק מהצורת העבודה של הקדוש ברוך הוא. מה העבודה שיכולה להתבטא בריחוק ומה זה קירוב? אלא בבחינת רצו ושוב. כל המושג של רצו ושוב מבטא ריחוק וקירוב. כי הרצו, התנועה הזו של הרצו, שיהודי יש לו תשוקה, שהוא רוצה לצאת מהגוף, לצאת מההגבלות של העולם, לצאת מהדברים העוצרים אותו ולהתחבר לאלוקות, זה קירוב, הוא רוצה להתקרב. מה זה השוב? חוזר חזרה למסגרת שלו, לעבודה שלו, למקום שלו, לקיים תנועת ריחוק. אבל הריחוק הזה, למה הוא עושה את זה? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אז הריחוק הזה הוא גם בעצם תנועה של קירוב. וכדי, אחרי שהוא יהיה בשוב, במשך זמן, הוא שוב יחזור לרצו. אז כל העניין של רצו ושוב, זה עבודת השם של יהודי, וזה מרומז במילים, אז תשמח בתולה במחול. לפי שאי אפשר להיות תמיד בבחינת רצו. לא יכול להיות שאדם יהיה תמיד ברצו, כי אז הוא לא יהיה נשמה בגוף פה בעולם. כמאמר, ואם רץ לבך, אם יש את התנועת נפש הזו שהלב של יהודי רץ, שוב לאחד, אז הוא צריך לשוב, והשוב נקרא לאחד, זאת אומרת, השוב הוא גם ביטוי של אחדות השם, רק זה בא לידי ביטוי על ידי שהוא מוריד את התפקיד שלו בגשמיות של העולם. שגם מבחינת שוב היא דבוקה בשם אחד, כשהיהודי עובד את השם בתנועה של שוב, הוא עדיין מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, כרגע זה בתנועה של שוב. מה זה הרצון ומה זה השוב ולמה צריך את שניהם ומה המקור שלהם? ויובן זה בהקדים מה שכתוב, כדי להבין למה יש בנפש את שתי התנועות הללו, שהן לכאורה תנועות הופכיות, הרצון והשוב. אז יובן זה בהקדים מה שכתוב, ואהבת את הוויה אלוקיך, בכל לבבך, בשני יצריך. התורה אומרת ואהבת בכל לבבך, היא מתכוונת בשני היצרים, גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. שאלת השאלה, ולהבין איך תהיה אהבת השם ביצר הרע, שנקרא רע. מה הפירוש שיהיה ואהבת ביצר הרע? אם הוא יצר רע, אז הוא רע. אם הוא רע, הוא לא אוהב את השם. אז איך יבוא לידי ביטוי ואהבת ביצר הרע? אך העניין, כי יש שני לבבות באדם. יש באדם, הקדוש ברוך הוא נתן באדם שני לבבות. שני לבבות, הכוונה היא שני יצרים. השני יצרים האלה נקראים אחד בחלל הימני ואחד בחלל השמאלי. דהיינו חלל הימני וחלל השמאלי. מה ההבדל ביניהם? הימני פונה תמיד לאהבת השם ולדבקה בו. חלל הימני מבטא את היצר הטוב, שאצלו תמיד התנועה היא אהבת השם ודביקות בהשם. והשמאלי הוא להיפוך. אז החלל השמאלי מבטא את היצר הרע, שהוא בדיוק ההפך, לאהוב דברים זרים, גשמיים. איך נוצר אצל גוף ונפש של אדם אחד, הכניס הקדוש ברוך הוא בכפיפה אחת, שני הופכים כאלה. גם תנועה שדוחפת אותו לאהבת השם, וביחד עם זה תנועה שבדיוק להפך דוחפת אותו לתאוות העולם. איך באו שני הדברים יחד? והיינו לפי שהנפש במקור חוצבה, כי הנפש מהמקור מאיפה היא באה, יש לה בית בחינות. הנפש במהות שלה היא מורכבת משני הפכים. ולכן גם בעבודת השם היומיומית שלה זה בא לידי ביטוי באותם שני קצוות הופכיים. מה הכוונה שהנפש במהות שלה יש בה בשורש של השני הפכים? כתכתיב הפסוק שמדבר על בריאת האדם, אומר הפסוק החור וקדם צרתני. אומר האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא יצר אותו גם החור וגם קדם, גם אחרון וגם קדם, גם הקדום ביותר, הראשון. מה הכוונה? הוא אחור או קדם? הרי אחור וקדם הם שני הפכים. אז אומרים, יש לו גם אחור וגם קדם. איך זה ייתכן? פירוש. אחור למעשה בראשית. צד אחד האדם נברא אחור, אחרון. מה הכוונה אחרון? שאדם נברא סוף כל הנבראים. כי בפועל הוא נברא ביום השישי, בסוף כל הנבראים, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא לפני כן את כולם, אז הסוף האחרון זה האדם הראשון, לכן הוא נקרא אחור. וקדם, מה נקרא קדם? קדם זה... כי ישראל עלו במחשבה, המטרה המרכזית והעיקרית היא בעצם בריאת האדם. והמחשבה הראשונית לכל סדר ההשתלשלות התחילה כי הייתה מטרה בבריאת האדם. זה שבפועל, בציור הממשי הוא הגיע בסוף, אבל בתוכנית המקורית הוא נמצא דווקא בהתחלה.
הכינו לו את הדירה.
בראשית, כמו שכתוב במילה בראשית אומרים חז"ל, בשביל ישראל שנקראו ראשית. כמאמר חז"ל, כמו שיש מאמר חז"ל אחר שאומר, במי נמלך, כביכול במי נמלך הקדוש ברוך הוא לברוא עולם, בנשמותיהם של צדיקים. מי הם הצדיקים האלה שהקדוש ברוך הוא נמלך איתם? ולא צדיקים בלבד. כשאומרים צדיקים לא מתכוונים פה רק לאותם למדבב צדיקים, או רבי שמעון בר יוחאי, או כמה צדיקים בודדים. אלא כמו שכתוב, בעמך כולם צדיקים. כל הנשמות של כל היהודים הם צדיקים, כולם בשורש, ואיתם הוא נמלך, מה הכוונה איתם הוא נמלך? הם המטרה של כל הבריאה. בפועל אבל הנשמה ויפח באפם נשמת חיים היה בסוף, אז יש לאדם את שתי הקצוות, הוא גם ראשון הוא גם אחרון, ונשתלשל וירד להיות מבחינת סוף כל הנבראים במעשה. במעשה בפועל הקדוש ברוך הוא ברא אותו אחרון. לא רק בהיסטוריה את אדם הראשון הוא ברא אחרון, אלא גם עכשיו כשיש כבר את כל ארבעת סוגי הנבראים בעולם, דומם צומח חיים מדבר, אז האדם הוא לכאורה משובח יותר מכל הבריאה. גם עכשיו יכולים לראות שהוא אחרון. איפה? וגם הוא למטה במדרגה מכל הברואים, עד שאדם מקבל חיותו מדומם צומח חי. כדי לחיות ולהתקיים, הוא לא יכול לחיות אם הוא לא יקבל אוכל שבא מאלו שמתחתיו. זאת אומרת, הוא תלותי בחי, הוא תלותי בצומח, הוא תלותי בדומם, אז רואים בפועל בחיים שלו שהוא אחרון, הוא למטה מכולם. מצד שני, סוף מעשה במחשבה תחילה. זה שהוא האחרון הוא בסוף מעשה, כי בתחילה, במחשבה הראשונית, הוא ראשון ולפני כולם. והיינו לפי שמקור חוצבה של הנפש, מאיפה הנפש נחצבה, מה המקור שלה, ובבחינת נאות תחילתם בסופה. הנפש בא ממקום כזה שהנקודה הראשונה, שזה המקור הכי עליון של הנפש, שם כבר נמצא הסופ. עד לנקודה הסופית, כמו שנאמר שהסופן נאות איפה? בתחילתן. כמו שאמרנו קודם, סוף מעשה איפה נמצא? במחשבה תחילה. שנמשך מבחינת סובב כל עלמין. הנפש נמשכת מבחינת סובב. סובב כל עלמין זה בחינה שהיא מקיפה את כל הברואים כאחד. ולכן מבחינת סובב כל עלמין אין הבדל בין הנקודה הכי ראשונה לנקודה האחרונה. לכן הנפש יכולה גם להיות קדם וגם אחור. כיוון שהנפש של היהודי יש לה גם קדם וגם אחור. קדם זה מראה לכאורה תנועה שהוא קרוב מאוד לכל לבורא, יותר מכל הבוראים. אחור מה מראה? הוא רחוק מאוד מכל הבוראים. אז בגלל שבמהות שלו יש לו אחור וקדם, לכן גם בעבודת השם של יהודי, הקדוש ברוך הוא הכניס לו גם תנועה של רצו וגם תנועה של שוב. התנועה של רצו מראה שהוא קדם, קרוב מאוד, לכן הוא רוצה לברוח לשורש שלו. מצד שני אומרים לו שוב, אתה אחור, אתה אחרון, אתה צריך לחזור, דיינו לרדת למקומות הנמוכים ביותר, ושם לעשות את השליחות שלך. שתי התנועות הללו שמרומזים במילה מחול, כי במחול יש גם כן שמתקרבים ומתרחקים על מנת להתקרב עוד הפעם, שזה בעצם המקור של שתי התנועות הללו. נראה עוד 2-3 שורות, ומיד אחרי הסוגריים, מזה נמשך להיות בלב כל אדם בחינת רצו ושוב. מזה שיש בבריאה של האדם גם את התנועה של האחור, גם את התנועה של הקדם, לכן בעבודת השם של יהודי נדרש ממנו לעבוד את השם בשתי התנועות הללו, בתנועה של רצו ובתנועה של שוב. ואז עכשיו המאמר הוא יסביר בעריכות מכאן עד סוף הפרק הזה, מה זה בדיוק הרצו, איך זה בא לידי ביטוי, איפה זה נמצא בנפש האדם, אחר כך יסביר איפה נמצא הרצו בנפש האדם, אחר כך נראה איך שכל החגים של תשרי, החל מראש השנה, כולם בנויים על, על המסלול הזה של רצו ושוב, ואז מגיעים לשמיני עצרת, שהוא השמיני, הוא בעצם הסך הכל, בו נקלטים כל הימים המיוחדים של תשרי, שבהם היה את שתי התנועות הללו, בשמיני עצרת הכל בא לידי מסקנה וקליטה, ומזה נמשך לכוח לכל השנה, לעבוד את השם בצורה הנכונה.